טוב, אנחנו היום לראות השם בדרכי קניית המציאות. בואו נראה קצת את הסיום של הרמח"ל, אנחנו לא דקדקנו בו בפעם הקודמת, והנה אינני יכול להכחיש, אומר הרמח"ל בסוף פרק י"ד, שיש קצת צורך לאדם להגיע למציאות הזה. כן, כשמסתכל על המטרות, אתה רואה שהן בעצם לא פשוטות, כמו שאמרנו, גם מבחינת ההלכות, המעשיות שקשורות לאבק לשון הרע וכל מיני זהירויות בגזל, שכולם צריכים לזהר, זה לא מידות חסידות. זה דברים שכתובים בכל של משפט, בשולחן ערוך עצמו. כן, או ודאי בדברים מידותיים, ששם ודאי שזה לא קל. אבל אומר הרמח"ל, אף על פי כן אני אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה. כן, למרות שזה נראה מאוד מאוד רחוק מאיתנו וזו אטמוספירה אחרת, זה לא בדיוק כמו שזה נראה. והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כן, ככל שאתה תחשוב על כמה זה רחוק וכמה אתה בעצם לא שייך וכן הלאה, זה יביא אותך לידי ייאוש ולידי מחשבה שבעצם דובר בדברים שנשגבים ממך. אבל זה לא ככה, אלא כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות בבעלי המידה הטובה הזאת, הנה במעט ההרגל שהרגל עצמו בזה תשאו לו קלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב. זה הדבר שהניסיון יוכרח אמיתו. כלומר, אומר המחל, תתחיל, תיקח את זה בצורה מעשית, כן, תתחיל לפרק את הדברים, תתחיל לעבוד עליהם ולרצות להתקדם, אתה בעזרת השם גם כן תצליח, אתה תראה שזה לא נראה כל כך רחוק כמו שזה נראה לך בהתחלה. הנה, תכף, זה הפרק הזה, בדרך כלל קניית המציאות. כן, אומר הרמח"ל, אמרתי לך, המציאת קשרים זה ספר שבנוי בצורה מאוד מעשית. הוא לא ספר פילוסופי, בכלל לא, לא קרוב בכלל. יש פה ודאי עקרונות שהן עמוקים, אבל הוא ספר מאוד מעשי. כל דבר הוא מסביר לך איך להתנהג, איך לעשות את זה, איך להגיע לזה, מה הפריע לך. כן, אמרתי לכם את זה פעם, זה כמו הספרים שעושים היום. איך להגיע להיות מאושר בשמונה שבועות. אתה נצטרך 120 שנה, אצלם שמונה שבועות, אתה כבר מגיע. לאושר. כן, אבל זה מבחינת הסגנון, זה ככה, לא מבחינת ההתלהבות וחוסר העומק של מה צריך להגיע, אבל מבחינת זה שמדובר בדרך מעשית ממש. כן, ספר דרך שאין, זה לא ספר פילוסופיה, זה ספר מעשי, ממש ממש. כן, גם הפירוט שלו זה פירוט של, כשהוא מגדיר את המדרגה, הוא לא מגדיר אותה בהגדרות פילוסופיות שלו, הוא מגדיר מה היא כוללת מבחינת המציאות, במה היא תתבטא. כן, זה בדרך כלל מה שקורה כשהוא מסביר את בביאור מידת הזה והזה. כן, הוא מסביר, תראה טוב מה בעצם זה אומר מבחינת המציאות, מבחינה מעשית. אחר כך נסביר לך איך מגיעים לזה. אחר כך נסביר לך איך תתמודד עם דברים שהם גורמים לך לא להגיע לדבר הזה. כן, אני חושב שאם היה, אם היינו עושים איזה תרגום שלו ככה ללשון שלנו היום, כן, זה היה מאוד מנחית אותנו להבין שבעצם דבר על משהו מאוד מאוד מעשי. כן, הלשון שלו זה לשון של חז"ל הרבה פעמים, וגם זה לא הלשון שלנו המדוברת. והסגנון הוא ככה קצת יותר סגנון שאנחנו גאים אותו לראות בספרים עיוניים. כן, אבל הוא ספר מאוד מאוד מעשי. אני אומר שוב, ודאי הוא מושתת, כן, על הבנות עמוקות, כן, בטבע המציאות, בטבע האדם, ובעומק המציאות, גם מתוך סתרי תורה אפילו. כן, ודאי, כי הרמח"ל הבנתו את המציאות הייתה מתוך סתרי תורה, הרמח"ל על המקובלים הוא ימני. אבל מכל מקום, הצורה של הדברים כתובים בצורה הקשרים זה הצורה המעשית אחרי כל מה שבסופו של דבר עומד בעומק העניינים. כן, הנה אומר הרמח"ל, הנה האמצעי האמיתי לקנות המקיאות הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים זכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. כן, זו התשובה. אתה רוצה להגיע למקיאות, תלמד הרבה את העניינים של ההלכות ותלמד הרבה את העניינים המידופיים. כן? פשוט תלמד את זה הרבה, תתעסק עם זה הרבה. מעניין שקורא זה קריאה. מה זה קריאה? זה כמו שקורא מיתון. קריאה זה כמובן לימוד. כנראה. כי נימי אחר שכבר התעמת אצל האדם חובת המציאות והצורך בו, שוב, מה זה התעמת אצל האדם חובת המציאות והצורך בו? אנחנו בכל מדרגה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו צריכים כן, להבין טוב שאנחנו רוצים באמת את הדבר הזה. להבין טוב מה אנחנו רוצים. זה לא יכול לבוא מוכתב מבחוץ. כן, צריך לדעת, כל המדרגות שכתובות בספר הזה זה דברים שהם מגמות ומטרות שלנו. כן, בוא ניקח את המשל שדיברנו על הצוואפה. נגיד, אדם רוצה, תקחו סתם, לא מתרחסי הצ'רים. כן, אדם רוצה להיגמל מהרגל להשם. עד שהוא לא יפנים טוב טוב, שבאמת זה טוב לו לא להשם, יותר מאשר להשם. ועד שהוא לא יחשוב טוב טוב על הדרכים, ואיך הוא מתמודד עם זה, ואיך הוא מתמודד, כן, איך הוא מביא את עצמו לי, ואיך הוא מתמודד עם הקשיים, ומה הוא יעשה במקרה שיש לו התקפה של, כן, צורך להשן. הרי הוא יודע, נגיד, שהוא תמיד צריך להשן אחרי שהוא, אני יודע, הוא מורה. אז אחרי 3 שיעורים בבית ספר, הוא חייב לצאת להפסקת אישון. התלמידים שיעו אותו לגמרי. כן, אז הוא צריך לדעת להתמודד, מה עושים עם דבר כזה. כן, קודם כל הוא צריך להפנים מעצמו את המטרה שלו, הוא צריך לראות בה כדבר חשוב, שאותו הוא מאוד רוצה, ואחר כך הוא צריך לחשוב על כל הדרכים המעשיות איך להשיג את הדבר הזה. זה הכוונה של הרמח"ל. מה זה להתעמת אצל האדם חובת תנקיות לצורך בו? הכוונה, אתה צריך להרגיש שאתה באמת רוצה. ממש, כמו שהבאתי את הדוגמה ההיא. כן, אדם רוצה להיפטר מהרגלים מסוימים, וזה אותו דבר גם פה. רוצה להיפטר מהרגלים מסוימים, יש לו הרגלים לדבר רק לשון הרע. כן, אז הוא צריך באמת לרצות להיפטר מהנגע הזה. הוא צריך להביא קודם כל למה זה בעיה. כן, כל אחד גם לפי הסגנון שלו, האדם נגיד יותר שכלי בדרך כלל, אז הוא יצטרך יותר להבין בדרך השכל מה הבעייתיות שיש בדבר הזה. כן, אדם שהוא יותר רגשי, אז הוא יכול אולי להיות קשור על הדבר הזה מתוך, נקרא לזה, משמעויות חברתיות שבאות כתוצאה מהדבר הזה. כן, תלוי כל אחד לפי עניינו. כן, מה גורם לו להשתנות. אבל בסופו של דבר, כן, כמו שראינו, זה כבר בזהירות, נכון? כבר בזהירות ראינו שכל אדם צריך שהמחשבות המרכזיות יצאו, תהיה לנו לפי האופי שלו, לפי הטבע שלו. אתה לא יכול לקחת אדם משלמי הדעת שיתחיל לחשוב על הגיהנום וזה יניע אותו. אתה יכול לקחת אדם שהוא מהמון שיתחיל לחשוב על שלמות וזה יניע אותו. הוא לא כזה, אז נראה לי זה לא יכול להניע אותו כרגע. כן, לכן אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את עצמנו. כן, זה גם, זה תוך כדי זה, זה לא דבר שחוזרים אותם דבר. תוך כדי התמודדות אנחנו לומדים בסופו דבר מה מועיל לנו. כן, מה מועיל לנו יותר, מה מועיל לנו פחות. וזה בסופו דבר הדבר שדרכו אנחנו נוכל להתקדם. זה מה שהוא אומר, אחר שכבר השיג, אחר שכבר התאמץ על חובת המציאות והצורך בו, הכוונה שברור לי שצריך להגיע לדבר הזה. עכשיו שוב תאמרו, הרי זה פשוט, מה זה כתוב בחז"ל, זה שולחן ערוך. אז מה רמח"ל רוצה להגיד? התעמת. מה התעמת? מה, אני לא מאמין בתורה? אני לא מאמין בכל מה שכתוב בהלכה? אבל לא תמיד, יש דברים שלא תמיד נראים לנו כדברים מחויבים. יש דברים, כמו שהוא אמר בהתחלת הנקיות, שיש דברים שנראים לנו זה חומר, זה מידת חסידות. צריך להפנים שזה חובה גמורה. גם את זה צריך להפנים. למה זה נראה לנו חומר מידת חסידות? כי זה לא נראה לנו שעד כדי כך דורשים. דרך אגב, בדברים מהסוג הזה, הרבה פעמים גם אנחנו לומדים את ההלכות, הרבה פעמים, בגלל הנטייה שלנו, כן, לא להגדיר את הדברים כמחויבים, אלא לראות בהם כמחויבות חסידות, אנחנו יכולים לשכוח אחרי כמה זמן בכלל שיש הלכה כזאת, ונגיד גם אם לא שכחנו שיש הלכה כזאת, אנחנו יכולים לשכוח את התוקף שלה. כן, כן, אתה לא זוכר בדיוק מה בדיוק הוא כתב שם, זה באמת הידור, או חומרה, או מחויבות חסידות, אתה לא זוכר, אולי כתוב שם יראה שמיים, יחמיר על עצמו. כן, פתאום תתחיל להתבלבל. אתה לא תתבלבל דבר כזה בלחוב שבת אם לבשל זה מותר או אסור. זה אתה לא תתבלבל. אבל תשמע, בכלי שני, נו, אוי, כלי שני, בסוגיה, זה דעה כזאת שאפשר להקל, אפשר להקל. מה קורה אם נגיד את זה? מה זה אפשר להקל? תסתכל, משהו חנוך כותב, מה זה אפשר להקל? אם הוא כותב אפשר להקל, אז הוא מקילים, הוא לא שאסור, אסור. למה יש לנו נטייה כזאת? כי זה נראה לנו כל מיני כבר דברים כאלו, ככה לא, זה לא גופי תורה, זה מיני ככה כל מיני פרטים כאלו. ואז חלק מהבעיה, ולכן צריך להתאמץ אצלנו, חלק מהבעיה שאנחנו אפילו שלמדנו, כן, זה מעומעם ומעורפל, ואנחנו לא מקפידים לקיים בדיוק את כל מה שכתוב.
איך אתה מפנים את זה?
חוזר על זה המון. כן, תחזור, האם אני... לא שטחי, תחזור הרבה, על הלכות בישול בשבת. הלכות בורר בשבת. אז יחדור לך מה בדיוק צריך לעשות, מה לך לעשות? כן, אתה יודע, כדי לקלוט תנקיות אנחנו חייבים הרבה הרבה, או נגיד לשון הרע. כן, אז יראה לנו, זה תועלת, אני קיים תועלת כל שנה. כן, מה זה תועלת? אתה צריך לעבוד כל התנאים של התועלת. שמיצית וחשבת על כל האפשרויות, אפשרות היחידה, וזה... כן, זה לא פשוט, כל הדבר הזה. אבל אתה ככה לא פיק לי. שוב, זה בדיוק העניין, בדיוק כמו שמצאנו נגיד לגבי תאוות, שכשיש לנו התעוררות של תאווה, כן, נכון, אז זה גורם לנו לרצות להקל. תגיד, אתה רעב, ואתה עובר לאיזה זה משעדה, אתה לא שרעב. טיול, עשית טיול, הגעת לטבריה. עשית טיול בגולן, הגעת לטבריה. אז אתה עובר שם, מגיש שם את כל הפריחות וכל הזה, אתה בן אדם, בסדר, מה שעושה. נו, עכשיו אתה שואל את עצמך, אני מת ברעב, לא נותר בציקלוני כלום. ואגב, אם נותר, טוב, יש דברים יותר משובחים. ואז אתה הולך לראות, אתה אומר, בוא נראה את ההכשר. אתה מתחפש, הכשר מהודר. לא כי זה מה שצריך. אולי זה לא מה שצריך, תברך. נגיד שהחלטת, כשאתה למדת בתיאורטית, בישיבה, ולא היית רעב, אז החלטת שחייבים למצוא הכשר מהודר, כי הכשר לא מהודר, יהיה לי איתו הרבה בעיות. זאת אומרת, החלטת שזה לא הידור, זה עיקר הדין. פתאום, כשהריח עולה באפך, ויש לך התעוררות של תאווה, אז טוב, אמרת, טוב, אני מחפש הכשר מהודר. הלכת 2-3 חנויות, אף אחד אין שם הכשר מהודר. איפה יש, איזו נסיעה של איזה שתי... אני צריך לקחת מונית לשם. אז תיקח את המונית, יכול לסגור את החנות, ובסוף צריך לא לאכול בכלל. אז אתה אומר, טוב, בוא נראה, פיתה, מה הבעיה? פיתה אין שום בעיה, נכון, פיתה זה פיתה. נכון, אז מה הבעיה? נו, קצת ירקות, אז אני אפריש תרומות מעשרות, אני אפריש ירקות מעשרות. יש פטרוזיל, אני אוציא את הפטרוזיל, אני לא אוכל את הדבר הזה. כן, בשר, אני לא אוכל אותה, אני אוכל רק אוף. כן, אבל בעצם מבחינת מה עשית פה איזשהו דבר שכשאתה בררת בצורה של שיקול דעת וצלילות הדעת, אבל אתה עכשיו לא נמצא במצב של פיקוח נפש. כן, אתה עכשיו נמצא סתם במצב שזה בא לך, מאוד. וקשה לך להתאפק לעוד שעה שעתיים. הרי ביום כיפור צמת 24 שעות. אז זה לא נורא שאתה צמות שעה שעתיים. אבל בגלל שאתה כרגע יש לך תורות של תאווה, זה גורם לטשטוש. זה בדיוק מה שקורה לנו בערך כל הדברים. ולכן, הוא אומר פה, שכבר יתאמץ על האדם חובת הנקיות והצורך בו, כן? זה צריך להתאמץ אצלנו. כן? צריך להתאמץ אצלנו. מה שמוגדר בנקיות צריך להיות ברור לנו שזה דברים שהם חובה. זה לא הידורים ולא חומרות ולא דברים שהם מידות חסידות. זה דברים שהם מחויבים. טוב, אז בשביל המרגע צריך הרבה ללמוד. צריך הרבה ללמוד. בשביל להגיע למרגעת הנקיות, אדם צריך להיות כבר מיני תלמיד חכם. לא מיני. יותר קצת. הוא צריך להיות אדם שיש לו יד ורגל בהרבה הרבה הלכות של תורה עד הפרטים הקטנים שלהם. כן, תלוי באיזה תחום הוא נפגש. אם הוא לא כהן, אז הוא לא צריך עכשיו ללמוד את הלכות הקרבת חטאת העוף. כן, אבל אם הוא נוטל ידיים כל יום לפני האוכל, הוא צריך לברך, מתאים ידיים. לא ככה איזה רעיון כללי. ולפעמים יש מצבים שהם המצבים הרגילים שבהם הוא צריך להחליט האם המטילה הזו זה טובה, לא הייתה טובה, האם אפשר לאכול עם לפית או אי אפשר לאכול עם לפית, האם צריך לחכות עד שיהיה לי מים או לא צריך לחכות עד שיהיה לי מים. כן, כל הדברים האלו הם דברים שהם דינים, גמורים, אבל יש נקיות, צריך לדעת כל הפרטים, אי אפשר בלי.
למה
הוא מוצא
את הדבר?
הכל זה מתוך חשבון נפש.
זהירות
אני נשאר? כן, 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 זה כבר זהירות, אף אחד לא עוזב את זה. כל מדרגה שאנחנו מתקדמים היא כוללת המדרגות הקודמות. אין פה קורס לכמה חודשים. כן, זה הכל כולל. זהיר זה אדם שחי בצורה מסוימת. זהיר, הוא זהיר. זהיר התבונן. חושב, שני מעשה, אחר מעשה, תוך כדי מעשה. זה זהיר, נכון, ככה ראינו. זריזות מביאה את ה... שייכות אל הטוב, בצורה חזקה. זה זריזות. מה שראינו בנקיות, אם אדם לא יהיה לו להט להיות טוב, להט מספיק להיות טוב, הוא יהיה עדיש כלפי דברים מהסוג הזה, לא אכפת לו. כי זה בעצם דברים עדינים דקים. אז צריך כבר לבנות את הלהט הזה ואת השייכות אל הטוב, כן, כדי שנהיה מסוגלים בכלל, כן, להיות כמו שאמרתי, תקחו תחלחות את הידיים ולא להגיד כל מיני שברות קרס למיניהם, זה ככה, זה בסדר, זה ככה, אפשר להקל בזה, אפשר להקל בזה, כל מיני דברים כאלה. כן, צריך להתרגל, אנחנו עושים את הדין. לא כל מיני דברים שהם נראה לנו ובא לנו עם כל מיני שברות קרס למיניהם. המצב הנורמלי זה יבוא על גבי זה. אבל תיאורטית יכול, כלומר, זה יכול להיות גם במקביל, זה יכול להיות גם לפני כן, אבל זה לא רצוי. יהיה קשה מאוד לבנות את זה אם זה יהפוך. כי כשאדם עדיין יש לו רע גדול, שהוא חלק מהאישיות שלו, כלומר שהוא לא זהיר, להיות שייך לטוב זה כבר קשה, כי יש בו הרבה רע, כי יש לו הרבה דחפים, דברים שליליים ממש. בזהירות נתונים עם שאלה גדולה. כן, זאת אומרת, הרמח"ל, אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות, זה אומר שנתעסק לדחי קנייתם, לדחי מפסידיהם, אם אין לו יישארו לא עתה עיכובים לקנות אנקיות. כן, אחרי שאתה כבר זהיר וזריז, אז לא צריך שום דבר, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות, כדי שיוכל להיזהר בכולם. ועל כן, כן, הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריין. לא בגלל שיש לו נטייה להתעסק עם פרטי הלכה, זה לא קשור. צריך לו ידיעת ההלכות על בוריין, כי הוא רוצה לחיות במדרגת חיים כזאת, שהוא לא זז שום דבר ממה שההלכה אומרת. כן, הרי כשאנחנו לא שייכים, פה מדובר על משהו שהוא כבר, כמו שאמרנו, אני שייך לזה כי אני רוצה את זה. כן, זה לא חלק מצוות לימוד תורה שלו רק. כשזה חלק מצוות לימוד תורה, אז אדם אומר, טוב, תשמע, יש אדם שיש לו נטייה ללמוד את היסודות, את העקרונות, יש אדם שיש לו נטייה ללמוד את הפרטים. נכון, יש נפשות כאלה, נפשות כאלה. זה כשאתה שואל את השאלה, איך צריכה לבוא לידי ביטוי אצלי מצוות לימוד תורה שלי. פה אנחנו מדברים לא על מצוות לימוד תורה. פה אנחנו מדברים על משהו שהוא רוצה להיות שייך מבחינת החיים שלו בפועל למדרגה כזאת. לכן הוא חייב לדעת את ההלכות על בוריין. הוא חייב לדעת את ההלכות על בוריין כדי לדעת איך לחיות בצורה נכונה ומדויקת.
אדם צריך להכריע את הפרונה גם אתה עושה את
זה? אולי אחרי, אם הוא יהיה זרים...
יש איזה מתאמד אצלו
ו... שום דרך הוא מכיר את עצמי. הכוונה, מה זה לא מכיר את עצמי? אם אתה צריך את עצמך זה לא יהיה טוב, אתה לא תרגיע על זה. אתה צריך לבנות את זה, שלא צריך התבוננות, ולכן הוא מסביר על האימות הזה. אתה צריך לדעת, אין פה הוקוס פוקוס. זה כמו שחסידות לא בונים אותה על ידי שאני אכניס לעצמי שאני צריך להיות חסיד. זה לא יעזור, ואני רוצה לעצמי שאני כל היום אני אגיד, אני רוצה להיות חסיד, אני רוצה להיות חסיד. אם אני לא בניתי את זה, בצורה שבונים דברים, זה לא יעזור, נכון? בוא תיקחו את המחור לסיגריות שלנו. כל הזמן הוא מלווה אותנו, הבחור שקיים. כן, זה לא יעזור, הוא לא יעזור, הוא כבר ניסה אלף פעם לחכת את עצמו לא להשם. זה לא הלך, נכון? למה זה לא הלך? כי זה לא הולך, צריך לבנות את זה. הוא צריך לחשוב טוב, למה לא להשם? הוא צריך לחשוב טוב על היתרונות שיש לו בישן. הרי יש לו יתרונות, נכון? שהוא לא ישיג אותם, שהוא לא מאשים. וזה לא מאשים. נגיד אחד היתרונות שהוא מרגיש שהוא נרגע. את זה הוא לא ישיג שהוא לא ישם. נו, אז איך הוא מתמודד עם דבר כזה? אז יש דבר טוב בזה שהוא מאשים. הוא צריך לחשוב על זה, בקיצור. זה לא דברים שבאים בלי הפנמה ובלי רצון גדול ובלי אימות שזה מה שאנחנו רוצים. זה אותו עולם בזהירות, גם הזהירות לא נשיג אותה בלי הרבה מחשבה שזה מה שאנחנו רוצים להגיע. אם לא נחשוב לזה שאנחנו רוצים להגיע לזה, אנחנו לא נגיע לזה. כן.
אבל אם
יש בלבים מסורים,
אז מה
שיהיה
עצמתים?
כן, אבל אנחנו מדברים על בנייה, זה פשיטה וכבר הדגשתי את זה לצלת סמכיות. ילד ב-13 שנה ויום אחד, אסור לו לעשות שום עבירה. וגם אם קשה לו, הוא צריך לחוף את עצמו. אבל הילד ב-13 שנה אחד, הוא אומר, טוב, הצלחתי לחוף את עצמי, אבל אני מרגיש שכל שבוע אני נופל. זה הבעיה. אתה עדיין לא רכשת את זה בצורה שהחיים שלך, כן, התקבעו במדרגה הזאת.
אז שלא יחוף את עצמו.
ברור שיחוף את עצמו, כי אסור. אבל אנחנו מדברים על איך אתה תצליח להפוך את זה להיות מצב קבוע. זה לא שרמח"ל מלמד אותנו. זה פשיטה, והדגשנו את תחילת המציאות, שלא נחשוב שאם אנחנו עדיין לא בזהירות, אז יאללה נו, אבק לשון הרע, חופשי נדבר. ברור שלא. פשוט. אנחנו צריכים להיזהר מכל פרט בהלכה, כל איסור שכתוב, בכל סעיף קטן בשולחן ערוך. עד הפרט האחרון, מאיזה גיל אנחנו צריכים להיזהר בזה? 13 שנה ומחד. גם אם זה קשה מאוד. וגם אם אנחנו נופלים, אנחנו צריכים להכריח את עצמנו לא לעשות את זה. גם אם זה יגרום לנו ממש ייסורי נפש גדולים. כן, אבל אנחנו שפשרים את עצמנו, אבל סוף סוף נו, בסדר. אנחנו כפינו את עצמנו, אבל אנחנו תמיד נופלים מדי פעם. זה השאלה. איך אנחנו נצליח לרכוש את זה שבאופן קבוע מדרגת החיים שלנו לא תכלול נפילות קבועות? זאת אומרת גם בזהירות. אם אנחנו לא בנינו את זה בהדרגה, את הזהירות, ולא לא חשבנו, כן? כמו לא הלכנו בדרך הזאת שרמח"ל מציע, אז הוא לא נהיה זהירים. מה זה לא נהיה זהירים? אז מה, זה לא שאנחנו צריכים לוותר לעצמנו בלשון הרע, בגלל שעדיין לא בנינו את הזהירות? ברור שלא. מה, אני אעשר את עצמי, גם אם חטאתי בלשון הרע, אחר כך יהיה לי איסורי מצפון מאוד גדולים למה עשיתי את הדבר הזה. זה פשיטה, גם אם אני עדיין לא זהיר. אז בסוף סוף אני שואל את עצמי, נו, אני כל פעם יסר את עצמי, כל פעם אני מכריח את עצמי, כל פעם אני קופץ את עצמי, אבל תמיד אני נופל. איך אני מצליח להפוך את זה להיות מדרגה קבועה? זה מה שאני חלפה לבנות אצלנו. איך אנחנו צריכים לחיות חיים נקיים, בלי נפילות, בכל הדברים הדקים. בזהירות, אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני מצליח לחיות חיים בלי נפילות בדברים הגסים? כן, אז זה שאני צריך לשאוף לזה, וזה שאני אייסר את עצמי אם זה לא קורה, זה פשיטה, וזה שזה יגרום לי הרבה חיבוטי, כן, ייסורי נפש, והרבה קשיים, והרבה מאבקים, והרבה התמודדויות, זה פשיטה. ואני לא רכשתי את המידה הזאת, אבל אני שואל את עצמי איך אני אבנה את הקבועה, זה מה שצריך לשים, שהבנייה הקבועה יכולה להיות רק מאוד חכמה והדרגתית. בלי זה לא נצליח לבנות את זה. לכן אנחנו לא יכולים להתחיל בגיל 13 שנה ויום אחד נקיות. כי לבנות קבוע לא תצליח מפה, זה קומה ג', אתה צריך לבנות קומה א'. אף על פי שילד בן 13 שנה ויום אחד שיבר אבק לשון הרע, הוא צריך להגיד וידוי ולעשות תשובה על אבק לשון הרע. פשוט. אבל הוא שם לב שאת הוידוי הזה הוא עושה כל יומיים. מה יעשה? אז נגיד לילד הזה, תשמע. אז קודם כל זה טוב שאתה מבין שיש פה איזושהי בעיה, וכל פעם תתאמץ לא לעשות את הדבר הזה. אבל תצא מנקודת מוצא שסביר להניח שהיכולת שלך להתנקות מזה תהיה אם תלך בדרך הזאת. כן? אז תגיע למצב כזה שחיים שלך לא כוללים את הנפילות הקטנות האלה, העדינות האלה. לא תלך בדרך הזאת, סביר להניח שחיים שלך יהיו כוללים את הנפילות הדקות העדינות האלה. כן.
יש הלכות שנגיד יש מחלות בין תברר להלכה ושמורים עליו ומחדם לציר זה עושה, זה אומר לך זה מותר ככה?
תברר לעצמך איך אתה פוסק לעצמך הלכה. תברר לעצמך את הדברים. תברר. מה אתה עושה כשהמשנה ברורה אומר יש שמור ויש שמור? מה אתה עושה כשיש מחלוקת? הדבר הכי טוב זה לעשות לך רב קבוע. זה הכי טוב. ואז תברר את אותה ספקות. האמת היא, אני לדעתי, אדם ששייך לעולם המעשה, הוא לא יכול להיות שייך בכלל לאלה. תאמי אפילו לזהירות לו, אבל מדי לא נקיות אם הוא לא עושה לו. אולי אדם שנמצא בית מדרש כל הזמן, אז יש לו אפשרות לברר את הדברים בצורה עצמאית. אולי. גם זה הרבה פעמים הוא יתנקע ויגיע למבואות סתומים. כמו שאתה אומר, אתה מגיע ואתה אומר, אם כתוב, זה חייב מתיר עד עושה מה אני עושה. זה כזה. אתה דבר לא צריך כללים מה עושים יותר כזה. כן, אתה חושב, כללי פוסקים, איפה זה בא? זה בא בדיוק מזה. בא הפרי חדש, היה צריך לפסוק פסקי הלכות, והרבה פעמים הגיע למצב כזה, שהנה, הוא ראה מחלוקת ראשונים, אז מה אני עושה את זה כזה? אבל יש לנו כללים, צריך לראות אותם. יש כללים שכולם מסכימים עליהם, יש דברים שפוסק מסוים אימץ אותם, פוסק אחר לא אימץ אותם. עכשיו, גם יותר מזה, אני אומר, אדם לדעתי שייך לעולם המעשה ורוצה להיות שייך ליראת שמיים, חייב לעשות לו רב. אין דבר כזה ביראה. אין דבר כזה. אין אפשרות להיות שייך לפרטים של הלכה בלי רב. זאת אומרת, אם יש טלפן שואל אותו, מה אני עושה? הרי לא כל דבר אתה יכול לברר, במיוחד אם דובר על דברים, כן? במיוחד אם דובר על דברים שלא למדת אותם קודם. אתה תראה שגם דברים שאתה לומד אותם, הרבה פעמים אתה לא מגיע להם מצב כזה שאתה יכול להכריע. אתה אולי כבר רואה את הצדדים, אתה רואה את האפשרויות, אתה רואה את זה, אבל הכרעה אתה צריך לשאול. וכל וחומר, אם דובר דבר שלא למדת אותו. כן, צריך לדעת, מה שכתוב ועציר לך רב יסתלק מן הספק, זה משהו שהוא לא איזה מין הידור, אני יודע, איזה מצווה ככה מיוחדת של מי שחשקה נפשו בזבקות בתלמידי חמיד. כן, במובן שעציר לך רב יסתלק מן הספק, זה חובה. זה חובה. יש מושג של זבקות תלמידי חמיד, שזה עוד עניין. שגם כן הוא, לפי דעתי, אדם שהוא שייך לעולם המעשה, אם לא יהיה לו איזה תלמיד חכם שהוא ככה שייך אליו, הוא ככה קשור אליו, גם כן אז הוא יצטנן ויתקרר מאוד מהר. זה מאוד טוב להיות קשור לתנורי חימום. כן. איזה מישהו שאפילו תבוא אליו פעם בחודש. דבר איתו. לא משנה, קח לך מישהו שאתה יודע שהקרבה אליו היא מקדמת אותך. עירת שמיים, קדם איתך לתורה. אז יש למעדה שיצא במדרש, זה גם יכול להוסיף לו המון. אבל לא שיצא במדרש, הוא נמצא בתוך התנור. כן, אז נמצא בחוץ, יש לדעת, בחוץ יש כפור גדול. ממש, ממש. ורואים זה בחוץ. איך אנשים שהם יוצאים החוצה, הם מצטננים מאוד מאוד מהר. ממש מהר. אתם לא מדיינים עד כמה מהר. יש אנשים שלמדו בישיבה. 10 שנים, יותר מזה. והם אמרו שאחרי שנה של אפייה חינוכית, כן, הם מרגישים ממש מצוננים. כלום. כל הלעת שהיה להם, הכל ירד. כן, צריך לדעת, עולם המעשה מאוד שוחק. זה עולם המעשה החינוכי. עולם המעשה הפרקטי, זה בכלל רחוק לכל מיני עצמה. וזה היה נכון גם אם כל עם ישראל היה אנשים צדיקים ורשמים. זאת אומרת שבכל מקום עבודה שהיית הולך, היה לך 3 מניינים, והיה גם דף יומי, והיו שולחים אתכם לא ב-10 בלילה הביתה, מההייטק. היו שולחים ב-6, כדי שתוכל להתפלל הרבה כמו שצריך, תוכל ללמוד גם 3 שעות ביום. כך יכול להיות שיהודי יעבוד 12 שעות ואנחנו גויים. מה עם לימוד? 12 שעות ביום הוא עובד, הוא בא הביתה, כבר מתפגר על המיטה, כמה בוקר, עוד פעם 12 שעות, עוד פעם 12 שעות. נו, אז שבת הוא מגיע, אז יש לו זמן קצת לנשום אוויר, אז הוא הולך לישון, כי אין לו כל זמן לישון כל השבוע. זה לא אדם ישראל, זה עבדים הדברים. כן, זה ממש עבדים.
אבל למה זה נכון גם אם יהיה הכל יבשן וכל
מיני כל מיני? למה זה יהיה נכון מה?
אם בליגה ויהיה, יתנו לך זמן לנוע?
לא, עולם המעשה הוא שוחק. אני אומר לך, זה שייך גם אצל אנשי חינוך אפילו. הם לא מתעסקים,
אבל אם אתה עובד עם
אנשי תורה, אתם עובדים 4 שעות.
אבל אם אתה עובד עם אנשי תורה, ואתה עוסק בתורה כל הזמן.
כן, אבל אם מבינים על מה אנחנו מדברים פה, על איזה מין עדינות אנחנו מדברים פה על האדם שחי מתוך חנקית, וזה כל אדם ישראל צריך להגיע אליה. לא נראה פעם דרך חסידות. זה שאיפה של כולם. מעשית, זה שאיפה מעשית של כולם, לא כאיפה רחוקה להיות במילות החסידות. זה משהו מעשי שכולם צריכים להיות פה. אנחנו מדברים על הדברים האלו, זה צריך הרבה הרבה להיות מבפנים, להיות בפנים.
לכאורה זה נראה לי הפוך.
כן.
דווקא אם אתה הופך את המעשה ל...
בעיקר.
זה כן.
כן, אבל תחשוב איזה צינון יש לך. מהעולם המעשה.
כן, אבל אם המעשה הוא...
בסדר, גם אתה עושה דברים חשובים. גם שם. הצילון הוא קיים. עובדה, זה דברים פשוטים שקיימים היום. אני אומר, אנשים, אני שמעתי את זה מאנשים שעסקו בחינוך. אנשים אמרו, אני יש לי חופשות במשרד החינוך. מה זה חופשות? זה 50 שנה חופש. 6 חודשים יש לך, ככה, כל החגים, אתה גם עובד חצי יום, יש לך יום חופשי. קיצור, יש לך אפשרות, בהחלט, להיות שקוע, באמת, הרבה הרבה בדברים גדולים וחשובים. אבל שהעולם המעשי הזה, שגם מה הם עוסקים בחינוך? הם מורים למקצועות קודש. הם לא מורים לספורט ולמלאכה. מורים למקצועות קודש שהרגישו שהם כבר לא בפנים. אין להם כבר שאיפות. זהו, הם חיים כבר כל בוקר, הם קמים, שומעים את עצמם מה אני צריך לעשות, חיים מעביר את השיעור וזהו. עוברים לסדר היום. והרבה אנשים עושים את הדבר הזה. כן, חזרו את הרבותיהם, ואמרו להם, מה אנחנו עושים? מה נעשה? כמה שלושים. עזבנו את השאיפות, עזבנו את העזינות, עזבנו את הרצון באמת להקפיד על הכל כמו שצריך.
סתם אבל זה מגדיל אותך, לא?
זה מגדיל, ודאי זה מגדיל צדדים מסוימים. נכון, אתה צודק. זה ודאי מגדיל צדדים מסוימים, אבל זה גם גורם צינון מאוד גדול. זה לא מגדיל כדין שרי, כי זה לא העשייה שהיא עשייה ששייכת לדבר טוב וחשוב, היא בעצם צריכה להיות כולך שייך לדברים טובים וחשובים. אבל העולם המעשה צריך לזכור שתמיד יש בו הרבה צדדים נמוכים, כן, והרבה צדדים מעשיים ממש, הם שייכים לאור איזשהו מחשבות עצריות. כשאתה הולך למורה בכיתה, הרבה מהאמביציה והכישרון הנפשי שלך אתה משקיע בלעשות סדר, נכון? שקט ונשמע. אתה שואל את עצמך, נו, מה אני עובד את זה? שתן, כן, כל מורה צריך גם שתן. נו, אז מתעסקות בזה, ומה אני עושה עם ההוא שיש לו את הקוצים מהסוג הזה? לא יש קוצים שמתעוררים אחרי 5 דקות. יש אחד שהקוצים שלו נמצאים דווקא ב5 דקות הראשונות. אחר כך הוא נרגע, והוא הקוצים שלו אחרי 5 דקות, והוא אחרי 1 שעה, והוא אחרי שמוציאים אותו, והוא אחרי ש... כן, כן, כן. פחות או יותר. והוא מסתובב לו, ואין שהשיעור עושה סיבובים. יש לו הנהוגים כזאת. או שכל שיעור הוא צריך לצאת לברך אשר יצא, ולברך שהכל יהיה בדברו, כל מיני מידות חסידות למיניהם. כן, אז מה עושים דברים מהסוג הזה? אז אתה לא מתעסק שם באיזה מין חזון שלימיים. זאת אומרת, הצמיחה, אז הייתי 45 דקות איתם, ולמדתי איתם משפט אחד במשנה בבבא קמא. שזה נבראתי? לא יודעת שזה נבראתי? לריב עם הילדים האלו, ולא אתה ברואים 5 דקות משפט אחד. כן, צריך לדעת שמי שמתעסק בחינוך, הוא מתעסק הרבה בעולם העשי. עולם העשי. זה לא ברות. זה לא ברות. אבל זה בדיוק העניין, כמו שאתה אומר, בצדק. וזה לקחת דברים גדולים ואידיאלים גדולים ולהגשים אותם בעולם המעשה, זה קשה, זה מסובך.
זה אתה אחת, מה?
למה אתה, זה כל אחד לפי עניינו. יש אחד שנברא כדי לחשוב מחשבות עליונות, ויש אחד שבא להוציא לפועל דברים ומעשים גדולים. אין לנו כללים ברבה. אבל יש כאלו, לא נכרח את כולם להיות דווקא מהסוג הזה ומהסוג הזה. כן, זה צריך ברור. אם אתה מחושבי המחשבות או מעשי המעשים. יש כאלו ויש כאלו. רוב העולם הם שייכים לעולם המעשים. ומינון כזה ומינון אחר. מיעוט, שבמיעוט הם שייכים למחשבות ואנשי פנים. כן, רוב העולם שייכים לעולם הזה. גם המינון של השייכות לעולם המעשי הוא לא קבוע הרי. יש אחד שבשבילו נותר מעבר שעות, זה כבר נחשב איזשהו דבר שהוא, כן, מוריד אותו. יש אחד שפחות מ8 שעות זה כלום. כן, אני יודע, זה דברים שהם לא, אין לנו, זה כללי, רק הכלל הוא שבאופן כללי רוב בני אדם שייכים לעולם המעשי במידה כזו. או במידה אחרת. אבל כשאתה הולך להגשים את האידיאלים, זה קשה, נו, מי שהיה בצבא יודע את זה, נכון? בצבא אתה בעצם עושה במצווה גדולה, מסירות נפש, של עם ישראל. אבל בוא נגיד, לא תמיד רצשנו שם כמו נעילה של יום כיפור. נכון? למה לא? הרי אין אפשרות לקיים את המצווה הזאת בלי זה. באמת, בצבא זה דוגמה למצווה כזאת, שאם אתה לא נכנס שם עם הנעליים, עד קצה החוט של הכובע הצבאי, אתה לא עושה את זה כמו שצריך, נכון? אתה כולך. כשאני נמצא שם גם החלומות הופכים להיות חלומות צבאיים. הכל, 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 הכל. אתה מדמיין צבא, אתה אוכל צבא, אתה עוצר על הביתה, אתה אומר, יאללה, נו, ברוך השם, משתחררנו קצת, אני מסתכל על דברים אחרים, אתה מתחיל לדבר בשולחן שבת על הצבא, אתה פוגש חברים, אתה מדבר על... ככה זה. כן, זה משהו מיוחד. אבל זה, כשיות חייל של אנצרל, זה ככה, אין אפשרות אחרת. אם אתה לא תחיה את זה ככה, אז אתה לא תהיה חייל כמו שצריך. נו, אבל איפה זה והמחשבות הצדדיות על המצווה? כן, אבל זה ככה, השייכות לעולם המעשה, גם אם השייכות של מצווה בסופו של דבר, היא מגשמת אותנו בהרבה הרבה צדדים. אתם הלכתם פעם לבנות סוכה? לא סוכות נחלים, סוכה לפני בקיצור, קודם כל זה בזבוז זמן הגדול, אבל גם אם זה לא רק בזבוז זמן, אתה עושה גם מקווה. אבל זה משהו מעשי, מה זה כמו ללמוד באותו זמן, זה לא כמו ללמוד באותו זמן. כן, אפילו מצוות מהסוג הזה זה ככה. כן, קל וחומר מצוות מעשיות שהן כוללות הרבה הרבה שייכות לעולם. כן, אז לכן אנחנו צריך לדעת שאנחנו צריכים להתקרב למקור חום. מקור חום שכולנו צריכים להיות שייכים אליו זה בית מדרש, זה פשיטה. אין אפשרות לאדם ישראל לחיות באמת בלי שום ספק. אין אפשרות לבן אדם ישראל לחיות מתוך שייכות לרצון השם בלי קביעות עתים לתוכה. בלי בית מדרש אין אפשרות לחיות. כי אתם רואים פה על מה אנחנו מדברים. וכולנו צריכים להיות פה. יותר מזה אני אומר, לדעתי, גם אם אין לך איזשהו קשר לאיזושהי אטמוספירה אחרת קצת, שככה הקרבה אליה היא כן, נותנת בך הרבה רוח גדולה, אתה גם כן לא תצליח להתרומם מתוך כבילי כן, כוח המשיכה של העולם המעשי. יהיה לך מאוד קשה. כן, לעומת זאת, אבל אם אתה תמצא איזה מישהו שאתה יכול להיות קשור אליו, תלמד איתו אפילו חצי שעה פעם בשבועיים. דבר איתו על דברים שמטרידים אותך, על כישלונות שיש לך, על הצלחות שיש לך. כן, איזשהו מישהו שאתה יכול להידבק בו ומתוך הדרכות שלו, מתוך הדיבור איתו, כן, תוכל להתפתח, מתוך המפגש איתו תוכל להתפתח. כן, זה דבר שייתן לך המון. זה גם כן דבר שני שאני חושב שמאוד מאוד נצרך. כן. אז זה מה שאומר פה רמח"ל, ועל כן אין צריך לבכך ידיעת ההלכות על בוריים, לדעת ענפי המצוות הבכן הם מגיעים, וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המברים אל הדקדוקים. למען חדש בשכחו זכירתם, ואז ודאי שתראו לכאנה. בקיצור, כל הזמן צריכים להיות קשורים לספרים כאלו שמלמדים אותנו את החובות המעשיות שלנו. כן, בקיצור, ספרי פוסקים. תמיד צריכים להיות קשורים אליהם. בכל התחומים. לדוגמה, אם אתה עובד עם כסף, אז תלמד טוב טוב את פרטי חוק ריבית. גם אם אתה לא כל כך עובד עם כסף, כל אדם חי עם כסף. אז גם כל אדם צריך ללמוד, אבל מי שמתעסק עם זה כל הזמן, אז הוא צריך ממש להיות בקיא בכל הפרטים. יש ספר כזה. הקיצור של חוק ריבית זה לא ספר כזה. נגיד חנוש מוזף. וזה לא אחות קלות. אתה חושב את ללמוד איזה חברות קצת קשה לחשוב על זה. גם בספר הקיצור זה קשה להבין מה רוצים. כן, אבל לפחות את זה, נגיד, אין לך מגע ללמוד את פה בפרק הזה ומשך, אבל את זה כן צריך ללמוד. או בוא נגיד, מתוך הספר הזה, גם ללא את כולו, את החלקים ממנו שנוגעים לצד שכל הזמן אתה עוסק בו. וכל הזמן אתה נפגש איתו. אדם שהוא מוכר בחנות, צריך ללמוד הלכות מקח וממכר. לא איך עושים קניינים. כן, את כל ההלכות שקשורות להונאה. את כל ההלכות שקשורות למידות ומשקלות. כן, לא, לא מידות, אלא מידות, הכוונה... כן, כמה צריך להפס את המשקל כל כמה זמן. כן, דרך אגב, איסור דור הייתה להשרות משקל שהוא לא תקין, איסור בהשעיה, גם אם לא השתמשת בו, לא יהיה לך. כן, האיסור בעצם זה נמצא צריך, אתה לא איסור דור הייתה, יש לך משקל שהוא לא תקין. אז אתה תגיד לעצמך, לא, אני תמיד נוסיף. לא, זה לא עוזר, אתה עבר איסור דור הייתה. ואם אתה אומר, הנה, המשקל שלי לא מונפש, הוא תמיד ככה... עושה לצובתי ב-10 גרם, חבר, עושה עוד הורייתא. צריך לדעת את זה. כן, כל מיני דברים של הקפה והלכות ריבי, כאילו, יש המון המון, אתה קונה מספקים. הספק אומר לך ישר, אומר לך, תשמע, אם אתה קונה את הדבר הזה, את השלומים זה ככה, את כל הזמן זה ככה, מותר או אסור? זה תלוי, יש לו, אין לו, יש לך את הכסף, אין לך את הכסף, אתה משלם. כאילו, זה המון 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 דברים שצריך ללמוד אותם. זה חוץ מחוץ הבנתי, אתה יודע, חוץ מאורחיים. כן, זה בדברים, וחוץ מכל חפץ חיים על השון הרע, וחוץ מכל מיני ספרים על הלכות וקימה ומתירה ולכות. זה חלק מהעניין. וכן בעניין המידות מוכרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים. כן, אתה צריך ללמוד הרבה ספרים שקשורים לנושא הזה. כי פעמים רבות, אפילו אחר שהתבע האדם בעצמו להיות מן המדקדקים המקיים, אפשר לו שיש שם בפרטים, זה שלא הגיע דעתו בהם, כי אין אדם נולד חכם, ואי אפשר לו לדעת את הכל. מעצמו הכוונה. אם אדם ילמד, אז הוא יותר ידע ויותר ידע. אך בקריאת הדברים, יתעורר במה שלא ידע ויתבונן במה שלא הסכים מתחילה. ואפילו במה שלא נמצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו מאור על הדבר, הולך ומשגיח הוא על כל הצדדים ומציא עניינים חדשים במקור האמת. פה הרמח"ל אומר, גם אם אתה לא תיפגש, אבל עצם הערנות שלך, כן, הערנות שלך בהתבוננות לגבי דברים, כן, ברמה הזאת, אתה תצליח, כן, למצוא כל הזמן את הדברים שצריכים להתנהג בהם בצורה מסוימת, דווקא כך או דווקא כך או דווקא כך. הרבה פעמים גם בני אדם שלומדים, ושוב צריך להבין, אנחנו פה לא מדברים על מצוות לימוד תורה. ודאי שבזה שאתה לומד את הדברים האלו אתה מקיים מצוות לימוד תורה. הרמח"ל לא בא להגיד לנו עכשיו איך מקיימים מצוות לימוד תורה. כן, פה מדובר על אדם שחותר להיות נקי, ואנחנו מדברים על הדרך הפרקטית איך עושים את זה. בשביל זה אתה נוגש לכל הספרים שלומדים אותך את כל הפרטים, איך החיים שלך צריכים להיראות, כדי להיות נקי. נכון לזה אתה מקיים גם מצוות לימוד תורה, אבל זה לא הנקודה עכשיו. הנקודה עכשיו זה איך, מה אני צריך לעשות. כן, זה כמו אדם נפש שנגיד רוצה להיגמל מהסיגריות, או רוצה להיגמל מהרגלי אכילה, כן, אז הביאו לו איזה שהם כמה ספרים עבי קרס. הוא רוצה להיות דק קרס. הביאו לו כמה ספרים עבי קרס, איך להיות דק קרס. כן, אז הוא צריך ללמוד אותם. מה קורה ככה, ומה המאכל הזה, ואם הוא אוכל את זה, אז אני אקרא לו, קיצור, אני צריך להיות פרופסור לעניין תלונה, כדי לדעת איך זה עוד לנהל את החיים שלו. אז זה ככה. הנה הדוגמה היום, נגיד, ביחס לדברים מהסוג הזה, אנשים מבינים שהרבה הרבה מהדברים צריכים להיות מתוצאה מלימוד על העניין. יש הרבה תיאוריה, הרבה חומר תיאורטי, שאתה מפנים. מפנים טוב טוב איך הצורה הנכונה שצריך להיל את החיים שלו. ואומנם, מפשידי המידע הזאת הנה עם כל מפשידי הזהירות. מה אמרנו במפשידי הזהירות? יש שלושה דברים, נכון? הטיפול והקרבה העולמית, השחוק ועל הצור וחברה הרעה. כן, טיפול וקרבה העולמית, הכוונה כל ההשתויים שלך, מה שאתה שגע לך את הראש. כן, השוק והלצון, הכוונה היחס הכלי לחיים. בחברה הרעה, הכוונה שאתה נולך מתוך נורמות חברתיות שהן נמוכות. זה הכוונה, שלא תחשו שם דובר על דברים שאנחנו לא קיימים אצלם. אתה חי בנורמה חברתית, ששם לא אוקסידים, כל מיני דברים. זה יגרום לך באופן פשוט ליישר את הקו עם החברה. כן, אז כל מיני הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הפקיעות בידיעת הדינים המוסריים, כמו שכתבתי. ואמרו זה יכולה לברכה, ולא אמר את חסיד, כי מי שלא יודע אי אפשר לו לעשות, וכן אמרו תלבות ידול שמביא לידי משהו. טוב, מה זה שם?